כלל ישראל הוא עניין ציבורי ולא פרטי. הצדוקים התמוטטו מההבנה של כלל ישראל, ומכאן נבעה טעותם לגבי סדרי קורבן ציבור. ענייננו בתור כלל ישראל ולא רק בפרטים צדיקים. יש רמז קדמון שציבור ראשי תיבות של צדיקים, בינונים ורשעים. כך התמונה השלמה של הציבור, זאת ולא אחרת. כמובן המצב הבריא של הציבור הוא דווקא לפי הסדר הזה, כשהצדיקים עומדים בראש. אבל ייתכן לפעמים מצב הפוך, רובץ. רשעים, בינונים, צדיקים. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסור. אמנם אפילו במצב זה, כי תראה חמור שונאך רובץ, רובץ כולו תחת החומריות, חמור, וחדלתה מעזור לו, חס ושלום. איך רשאי להסתלק, הוא נשאר ציבור כלל ישראל בכל המצבים. כן, זה יהודים שהאמינו רק בתורה של יפתא וכפרו בתורה של בעלפא. לא, קבעים שלהם. הם גם לא מאמינים בתורה של בעלפא, הם מאמינים בתורה של יפתא ולפי ההבנה שלהם. מה? הם נולדו מאברהם יצחק ויעקב. כן, אין הרבה קבעים. זה 600, 700. מה? לא. אדם שלא מאמין בתורה שלנו, עכשיו לפיקורס.
מה? אבל
הם מסחודים רק בינם לבין עצמם. שמה? זה, יש רבנים שמקילים לחתן אותם יהודים, אבל הם לא עם גויות, זה ודאי שם. למשל, וראיתם אותו, בציצית. אז הם תולים את הציצית על הקיר לראות אותו. לא, הם לא מתרשים בציצית. לא תבערו אש בכל מוסדותיכם ביום השבת. בשבת מושבים בחושך, אין אור בבית. מה? אין אור. אוכלים אוכל קר. אין לחם עם הקרקע. אך הם מבינים. מה? כן, כן. כמובן שזה לא רק חומרות, זה מזיק מאוד. למשל גט, וכתב על ספר צריתות, אם לא קודם את זה לפי הכללים, זה לא גט. יש את איש, מתחתן עם מישהו אחר, בנים ממזרים. מאוד מסוכן. כל התורה שבעל פה לא מדברת עליה. תפילות, פסח, שבועות, הם יודעים שהם מחכים אחר שיש שבת ואז מתחילים לספור ספירת העומר. הם לא מקבלים ששבת כוונה ליום טוב בפסח. עוד הרבה קלקולים. זה ברור שבלי התורה שבעל פה אי אפשר לשמור את זה. הם רק לפי הכתב, ומי שייסד את הכת, קראו לו ענן, הוא אמר, חפיסו דאורייתא כבתי. כל אחד שיחפש ולפי הבנה שלו הוא יפה. ובעצם גם אין הדרכה. איך הם יודעים מתי נכנסת שבת, מתי יוצאת שבת? אין להם צדק חדים, אין להם שקיעה. איך הם יודעים מתי ראש השנה? אם הם לא סומכים על קידוש החודש ועל הלוח שלנו. אז בזה הם כן סומכים. הם חוגגים יחד איתם. אבל הם היו צריכים לשאול את עצמם, אם אנחנו סומכים על המסורת, צריך לסמוך מקור. אי אפשר, חלק כן, חלק לא. בכל אופן, הצדוקים, אחד מהקלקולים שלהם, היה שכל אחד יכול להתנדב קורבן ציבור. כי הם לא הבינו מה זה ציבור. הם ראו שציבור זה אוסף של פרטים. אוסף של פרטים שמחליטים על פי הרוב. הרוב הסכימו לדעה מסוימת, הולכים על פי הרוב. ההסתכלות שלנו, כמו שדיברנו בפעם שעברה, זה כמו שציבור זאת נשמה של ציבור. מה הכוונה? שכמו בגוף שלנו, יש לנו הרבה חושים שהם שונים לגמרי אחד מהשני. הראייה פועלת לפי גלי אור, השמיעה לפי גלש שמע. זה לגמרי שונה. זאת מהירות אחרת, זה נראה אחרת. ובכל זאת, האוזניים והעיניים של כולנו מתפקדים ביחד, כי יש נשמה אחת. הנשמה האחת, היא נותנת את ההוראות לעיניים, לראות, שמעת איזה קול. אתה לא יודע מה זה הקול הזה. אתה הולך לראות כדי לדעת. יש כאן סכנה, יש כאן מישהו שזקוק לעזרה. כן? הקול מזעיק אותך, אתה הולך לראות, אבל המטרה היא כולה של הנשמה שהיא מדריכה. אתה צריך להיות מעורב, או צריך להבין שיש כאן סכנה, שומע איזה התמודדות, שומע עיריות, אולי נכנס מחבל, צריך להיות מוכן לזה. אז כל האיברים וכל החושים משתפים פעולה כדי להגיע למסקנה אחת, שכל אחד נותן את החלק שלו בה, אבל השולח זאת נשמה אחת. זה לא שעושים כאן דמוקרטיה בין האוזניים והעיניים והלב ומה שמכניסים לפי הרבה. זה בכלל לא שייך. כך בעם ישראל, ריבונו של עולם ברא לנו נשמה אחת. נשמה של כלל. והנשמה הזאת יש לה איברים רבים. כל אחד מאיתנו הוא איבר בתוך של הנשמה. והייעוד הוא ייעוד אחד. ייעוד של התחברות עם הקדוש ברוך הוא ולהביא את האור האלוקי לכל העולם. ואשך לגוי גדול ואברכך ונברכו בך כל משפחות האדם. אנחנו כלי של הקדוש ברוך הוא. עם זו יצרתי לי. אנחנו לא עם שהחלטנו על עצמנו להיות עם. כלי אלוקי שהוא רצה שיהיה בעולם, שהוא כאילו מוציא לפועל את הרצון האלוקי בין בני אדם. כן, יש לנו גופות של בני אדם, שכל של בני אדם, דיבור של בני אדם, שותפות בחושים, אבל יש לנו שליחות אלוקית. אנחנו לא חיים למען עצמנו, כל אחד למען ההצלחה הפרטית שלו, אפילו לא הצלחה רוחנית, אפילו לא עולם הבא וגם אלו. זה דרך אגב. קודם כל יש לנו שליחות של האומה, מה שריבונו של עולם ברא אותנו והוא מצפה מאיתנו, להביא את האור של האמונה, מה שעשה אברהם אבינו. בכל מקום יש אלוקים אחד שרוצה שיהיה בעולם צדק ושיהיה בעולם יושר, ושרק ההתחברות אליו תועיל לזה. כי ההתחברות אליו זאת התחברות למישהו לא מוגבל, שהוא נצחי, אין לו גבול בשום דבר. כי כשאתה מתחבר עם מישהו מוגבל, אז אתה בעצמך נהפך להיות מוגבל. אתה מוגבל בכוחות שלך, מוגבל בתפיסה שלך, שזה בעצם העבודה הזרה, שמאמינים באלוקים, אבל אלוקים שהוא לא לבד, שהוא לא יכול לעשות הכל. ממילא אני מרגיש שאני לא מחויב לגמרי. אם האלוקים מוגבל, אני לא צריך לשמוע לו בכל דבר. אולי יש דברים שהוא מוגבל, שהוא לא מבין, שהוא לא יודע, יש שליטה של מישהו אחר. כמו שהחרסים הקדמונים האמינו שיש אל טוב ואל רע, יש שני אלילים. הם חשבו שהגוף של האדם, החצי העליון זה מהאל הטוב, החצי התחתון, כי שם יש כאן כלוך, הפסולת, זה מהאל הרע. אז סופר בגמרא ששאל אחד מהמורים שדיבר איתם, איך האל הטוב נותן לאל הרע להיכנס לשטח שלו? איך האדם אוכל והאוכל מגיע למעל? הרי זה של האל הטוב. אז זה ברור שזה סיבור, אבל יותר מזה זה גם גורם לא להיות מוסרי. כי אם אני אומר שהרע הוא גם נצחי כמו הטוב, אז אני יכול להגיד אם יש לי איזה נטייה רע, כמו שהיום אומרים אלה שמדברים על נטיות לא בריאות, ככה נולדתי, ככה נבראתי, אין מה לעשות, אני צריך ללכת אחרי הטבע שלי, ומי שדורש ממני ללכת נגד הטבע שלי הוא אדם רע, הוא בא לדכא אותי. פעם מישהו אמר לי, דיבר איתי מישהו כזה, אני נולדתי כזה, למה, מה אוסרים עליי? מה זה התורה קובעת? משכב זכור זה עונש של סקילה. מה הפלריות הזאת? אני נברץ, אני נולד. אמרתי לו, אנחנו עם נטיות אחרות. יש לי נטייה לנשים, כמו כל בן אדם, בריא, נורמלי. האם אני יכול להגיד, ככה נבראתי, ואני יכול ללכת עם כל אשת איש, ועם אחות, ועם אמא, ועם בת, ועם כלה, ככה נבראתי, יש לי יצר לזה. זו תשובה. אבל צריך להתגבר, יש לך קושי, תתגבר. זה לא אומר שכל מה שהיצר שלך, יש נטיות, יש חולשות, וכולם יש חולשות. יש למישהו חולשה לאכילה, יש למישהו חולשה לכבוד, חולשה לגאווה, חולשה לקנאה, צלצל לי פעם מישהו. בחור, מבוגר, עוד ל-30, אמר לי יש לו חולשה מאוד קשה עם אחותו. אחותו, היא נשואה, הוא נורא מקנא. כל פעם שהוא רואה אותה, הוא בלב שלו מאחל שיהיה לה רע. הוא נורא מקנה שהיא מצליחה, והיא מרגיש עצמו שהוא לא מוצלח והיא מצליחה. הוא לא יודע איך להתגבר על זה. חולשה. יש המון חולשות. חולשה צריך להתגבר, זה העבודה שלנו. שזה נבראנו בעולם, לעבוד על עצמנו. לא להגיד, ככה אני נולדתי, אתה לא מבין אותי. אתה לא יודע מי אני. אתה לא מבין את החולשה שלי. יש לי נטייה לגברים. יש לי נטייה לנשים, יש לי נטייה לאוכל, אני יכול לאכול בצורה משוגעת. תגיד, זאת הנטייה שלי, אתה לא מבין את זה כי אתה אין לך את זה. זה לא תשובה. לכל אחד מאיתנו יש חולשות, ואנחנו נבראנו להתגבר על החולשות. להגיד, לא נרגיז אותי, אני לא סולח לו. מה זה? אתה צריך לסבור. אני לא יכול להגיד, אני לא סולח, אני לא מבטל. ריבונו של עולם קבע, אתה אדם נשוא, מאוד אוהב את אשתך, רק התחתן, קלה. אתה מאוהב בה עד עמקי העצמות. אתה אוכל, אתה חושב עליה. אתה מתפלל, חושב עליה. ואתה בבית יחד איתה. מיטה ליד מיטה. ופתאום היא אומרת לך, ראיתי קטן של דם. אני לא יכול להתאפק. היא אשתי, אני רוצה לנגוע בה. לא, אתה לא תיגע בה. אתה צריך להבין שצריך להיות עם אישיות שאתה שולט על האישיות. ודברים, אתה הולך ברחוב. פתאום יש לך צורך לצרכים, לקטנים או לגדולים. אתה תעשה את זה ברחוב כי אתה צריך. מה זה? אתה עם בני אדם, אתה לא לבד. צריך להתחשב בכולם. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. הגעת, הזמינו אותך לאיזו מסיבה, ארוחה, שולחנות ארוחות, יש אוכל, אבל עוד לא הגיע בעל השמחה. מה אתה יושב ומצליח פה? קצת דרך ארץ. עוד לא הגיעו כולם. המערך לא הגיע. למרות שאתה אולי רעב, וזה מראה לך בשר מעביל, ממושך לך, הריח שלו מגרר אותך. צריך לדעת שבן אדם זה מישהו ששולט על עצמו. יש נטיות, יש חולשות, אבל אתה צריך להיות בעל הבית בעצמך. אם אתה מבין שיש דברים שלא מתאימים, אתה לא עושה את זה. ואין תירוץ, ככה נבראתי. כולנו נבראנו, כל אחד עם החולשות שלו, וכל אחד צריך להתגבר על החולשות שלו. לא אומרים לך להתגבר על חולשה שאין לך. למשל, לך אין חולשה באוכל, לא יש חולשה באוכל. זאת אומרת, אני מתגבר על החולשה באוכל, אין לך חולשה לזה. אין לך נטייה לזה. לא יש נטייה לכעס, לך אין נטייה לכעס. זאת אומרת, הנה, הכניסו אותי, ואני לא כעסתי. ואני יותר גיבור ממנו, אתה לא יותר גיבור ממנו. כי בנטייה שלו אז אין לך אותו, אבל בנטייה שלך אני רואה אותך כזה. כאן אני רוצה לראות אותך במה שקשה לך, לא במה שקשה לאחרים. אני מספר על עצמי שאני ענב גדול, אין לי גאווה, בגלל שאין לי במה להתגאות. בגלל זה אני, אין לי גאווה. אבל יש מישהו אולי שיש לו במה להתגאות. אין לי, אין כלום, מה אני אתגאה? מה יש לי? אין לי. זה לא, אין כאן שום חוכמה שאני לא גאוותה. רוצי, צריך לבדוק בחולשות שלי. וכל אחד מחויב להתגבר על החולשות שלי. של זה באנו לעולם. זה אחד מהתפקידים שלנו, ריבונו של עולם ברא עולם לא מתוקן, לא שלם, לא משוכלל, בני אדם חולים, בני אדם זקנים, זקן הוא לא צעיר, אין לו את הכוחות. הצעיר, אין לו הרבה שכל, הוא מתפרץ מהר, הוא לא יודע לשלוט על עצמו. הילד, לא יודע להתנהג כראוי, לא יודע מתי לשתוק, מתי לדבר. כולנו עם חולשות, ואנחנו באנו לעולם שיש בו מדבריות, שיש בו סופות, יש בו חיות פרא, יש בו מזג אוויר לפעמים, רוחות שערה וחום וקור, ואנחנו עובדים. ובני אדם מתגברים על מכשולים, המציאו כלים לתחבורה, ממזגים את הקור ואת החום, ומתגברים על המדבר, ומתגברים על ימין ועל סופות, בונים בתים עם יציבות, יכולות של עמידה במקומות של רעידות אדמה קשות. בני אדם כל הזמן עובדים ולא משאירים את העולם כמו ג'ונגל שישאר הכל והכל, כל אחד יעשה כפי שעולה על דעתו וכל אחד יתרוך. אנחנו מתאגדים ביחד, מרסנים את חיות הטרף. בני אדם למדו לאלף כלבים, למדו לחנך, למדו להחזיק עריות בכלוב, ולמדו לגדל כל מיני צמחים וכל מיני פירות, פירות שהגרעינים מפריעים, למדו לגדל פירות בלי גרעינים. אנשים מתאמצים כל הזמן לתקן את העולם, אבל רוב העולם מתאמצים בחיצוניות, בנפש לא. אנחנו אומרים שהנפש היא חלק מהאדם, ולא רק שהיא חלק מהאדם, זה העיקר שלנו, הנפש שלנו, ששם נמצא הרצון והרגש והשכל, כל הכוחות הרוחניים. ויות שזה עיקר האדם, כמו שכותב אור החיים, שהנשמה היא האדם האמיתי ולא הגוף. מביא ראיה מה שכתוב בתורה, על בשר אדם לא יישר, שאסור משמן המשחה לסוך על בשר של אדם. אז מי זה האדם? זה לא הבשר, הבשר של האדם. מי זה האדם? הנשמה. הנשמה היא האדם, לא הגוף. בגוף אנחנו לא שונים מבעלי חיים. כל ההבדל בינינו וביניהם זה הנשמה, החשיבה, הדיבור, החינוך. כאן אנחנו, ואנחנו צריכים לעבוד גם על זה. ולנו, ישראל, יש יותר מזה. יש לנו יכולת לא רק להיות חברתיים, ולא רק לעשות מה שטוב בין אדם לחברו, לנו יש כישרון להתחבר עם בורא עולם. הנח להם לישראל אם אינם מאמינים בני מאמינים. ישראל קדושים. יש טבע מיוחד בישראל שעושה אותנו לא רק בני אדם עם שכל, אלא בני אדם עם קודש. קדושים תהיו והתקדשתם כי אני השם אלוקיכם. זה אין לגויים, זאת המעלה שלנו, ואת זה אנחנו צריכים פה לעבוד, להיות קדושים. והמעלה הזאת של קדושה, אם היא מעלה אלוקית, אנחנו מבינים שזה בא רק מהאלוקות, אז אנחנו צריכים להיות דומים לאלוקים. ומה אנחנו דומים לאלוקים? שבורא עולם הוא קשור עם הכל, הוא כללי, הוא לא פרטי, הוא מחיה מתים וממית אנשים, רופא, מחצתי ואני ארפא. באותו זמן, באותה שעה, מיליונים של בני אדם נפטרים בכל העולם, עשרות מיליונים נולדים. איך בורא עולם נותן חיים ולוקח חיים? וזה באותו זמן, כי בורא עולם הכל בשליטה שלו. ואם אנחנו דורשים להיות קדושים, אנחנו דורשים להיות כלליים, לא פרטיים, לא הכל מסביב לעצמי, ובדברים שנוח לי אני עושה שותפות עם השם. המהות שלנו, של ישראל, זה להיות ציבוריים, להבין שיש לנו שליחות אחת שמקיפה את כולנו, וכל אחד מקדם את השליחות בשפר שלו, כמו בגוף של האדם, תפיד של העיניים, של האוזניים, של הריח. יש דבר שבעיניים אתה רואה, זה מאוד יפה, האוזניים גם זה נשמע מאוד יפה, אבל הריח מזהה שיש כאן משהו רטוב. רואה תפוח עץ יפה, אתה מתקרב אליו, הריח אומר לך שזה רטוב, זה מקולקל, אתה לא תאכל אותו. בלי הריח היית אוכל אותו, היית רואה תפוח יפה, היית אוכל. התורה חינכה אותנו, לימדה אותנו, אחת המצוות, האתרוג. האתרוג יש לו ריח נעים, והריח הזה הוא קיים אפילו בעלים. העלים של האתרוג יש להם את אותו ריח של האתרוג. שפירוש של הרב רשע הירש על התורה, זה כותב שלכל פרי, כל דבר יש לו ארומה. אתם יודעים מה זה ארומה?
כן.
מה זה? ריח שזה מפזר. אז הוא כותב שהפרי שיש לו הכי הרבה ארומה מכל הפירות זה האתרוג. יש בזה, אם הריח הוא מעיד על האיכות יותר מכל, זה יוצא שזה פרי מאוד מאוד איכותי. יש כאן משהו מיוחד בפרי הזה, לא לחינם התורה קבעה אותו כאחד מארבעת המינים. לכל אחד מארבעת המינים יש את התכונה שלו. האתרוג, טעם פריו וטעם עצו, שם הארומה היא כל כך חזקה שאפילו לקליפה של העץ יש ריח של אתרוג. אין את זה בעצים אחרים. בעצים אחרים קליפה זה קליפה ופרי זה פרי. יש לנו כאן עץ רימון לא רחוק. אני הייתי נהנה להסתכל בזמן של התחלת התקופה של הרימון, העלים בהתחלה הם אדומים. אחר כך לאט העלים של הרימון, ליד הרימון, העלים של העץ, הם אדומים, אדומים מאוד. לאט לאט כשהפרי מתפתח, העלים נהיים בצבע ירוק, והאדמומית עוברת לפה. הייתם בזה? אני הייתי לפעמים בבית הכנסת שם, מול החלום, יש שם עץ רימון. לפעמים, חטאי אני מזכיר, חזרת העמידה, טוב אני רואה את החלון פתוח, לפני שהיה מזגן, רואה את העלים, ופעלתי מאוד, לראות איך התכונה של הרימון נמצאת כבר בעלים, בענף. זה לא שהרימון הוא פתאום צמח לבד. כל דבר יש לו זהות שמתחילה מהשורשים שלו. כמו אנחנו יודעים שיש תורשה ותכונות, שורים שהם מיוחדים, כישרון, פיוט, חזנות. רואים בזה שיש להם ילדים שם. אבי זכרונו לברכה היה פייטן, ויש לי אחיין שנקרא על שמו, והכישרון שלו לפיוט זה משהו מלידה. רואים כאילו שהכוח הזה נמשך. איך זה עובר, איך הדברים האלה, זה לא רק חינוך. שורות של ציור, של שירה. יש שיר של רבי יהודה הלוי, שהוא כותב, אני לא מחבר את השירים. אני מרגיש שהשיר בא אליי ומבקש ממני לכתוב אותו. הוא מרגיש שהשירים זה טבעי אצלו. כמו שאנחנו מדברים, יש אנשים שיש להם כישרון לשירה. היה בירושלים הרב מנסור בן שמעון, לא יודע אם שמעתם עליו. זה הבן שלו, לא בן שלו. הוא היה חכם גדול, ענב גדול מאוד, צנוע מאוד, והיה גם מקובל. אני נבחנתי אצלו לרבנות לפני 55 שנה. הוא היה בוחן של מיכל שלמה של הרבנות הראשית. וכשהרב פרנק נפטר, היה רב של ירושלים, עליו שמעתי. אז שמעתי הספד של הרב בן צור בן שמעון. הוא הגיע להספיד אותו, דיבר כמעט 20 דקות דברי תורה, והכל בחרוזים. איך זה יצא לו? וכאילו טבעי. הוא מדבר כאילו שהוא שר, והכל דברי תורה ועומק, והכל זה מכוון. זה לא שהוא חיבר את זה וכתב את זה, הוא דיבר חופשי בשירה. יש כישרונות מיוחדים, בנו של עולם נתן כישרונות, זה לא לכל אחד, כל אחד עם מה שנתברך בו. ביחד כולנו משלימים משימה אחת, ואנחנו לא אוסף של אנשים, שזה התפיסה שבאה מעבודה זרה, שמאמינים שיש הרבה אלילים. אז אני אומר, כל אחד חי לעצמו, וכל אחד הוא הולך עם הפרטיות שלו. בזמן שלנו זה מאוד מאוד התחדד. יש נטייה לאנשים, כל אחד רוצה להיות רק משהו. אני רואה את זה כשנותנים שמות לילדים. יש אמהות שמחפשות שם שאף אחד לא נתן. זה צריך להיות משהו חדשני. ואם זה שם שמישהו אחר נתן, מה זה? זה נורא, צריך לדעת השם. ולפעמים ממציאים שמות שהם בלי טעם ובלי ריח. סתם. מורן. יש לזה איזה הבנה? אתם בחורה בשם מורן. בערבית יש לזה מורן. בתולעת. אשתי אמרה באנגלית זה מישהו חולה נפש. אז היא אמרה שהיא הייתה שומעת את השם מורן, היא תמיד הייתה מזדעזעת. שאלתי פעם את אמא שלה, למה נתת לה את השם הזה? את כליל יפה. איזה זכות, אבל אולי הם טועים. עכשיו, מה זה השם ירין? אתה מבטא את זה? שזה מובן? זה ירון, לא ירין. ירין זה צורה שאין לזה מובן. מה? כן, אני יודע. זה מתקן או שמקלקל גם את האל? אומר את זה בגלל שאתה אף פעם לא חתמת למה השתמשו בשם הזה, למה קראו בשם הזה. לכל שם יש מובן, רק צריך לחקור. בגמרא אנחנו רואים אביין. אתה מכיר את השם אביין? אתה יודע למה קראו לו אביין?
ראשי תיבות של אבא כשנולד, אבא ואמא שלו נפטרו, הוא לא ראה לא אבא ולא אמא. אבא נפטר לפני שהוא נולד, האמא נפטרה בלידה. רבא בר נחמני גידל אותו, ומקובל שהשם של אבא היה נחמני, אבל רבא לא רצה, חשב שזה לא יפה לכבוד אבא שהוא קורא בשם. קורא לו אבא, אבא בארמית זה אבא שלי. ויש אמור שזה נוצרי פה, ראשי תיבות של אשר בך ירוחם יתום, ואיך הוא יתום. רבינה, יש לזה משמעות? בירושלמי נראה שרבינה זה קיצור של רבי אבינה. השם שלו היה אבינה, ואבין, כולם מבינים מה זה, שהאבא רצה להתפלל שהבן שלו יבין, שהוא יהיה בעל חוכמה. אז זה אבינה. מה? אבינה. כאילו אני אבין. אמרתי ישמרה דרך חיים מחתו, לא אמרתי ישמור, ישמרה. אז אבינה בצורה כזו. יש, מה היה השם המקורי של משה רבינו? מי יודע? איפה אתם יודעים? מה? מה אתה אומר? מה? מאיפה אתה יודע? מדרש. אבל קודם דיברת על דברי הימים, וכעת אני רואה שאתה לא יודע את דברי הימים. יש שם שבע שמות של משה רבנו. אשתו היהודיה ילדה את ירד ואת אביגדור ואת אבי סוחו ויוקתאל ואבי זנוח. הם כל אלה שמות של משה רבנו, שכל אחד מעיד על התכונה שלו. ירד שהוא ירד במצרים, אביגדור שהוא בא לגדור את עם ישראל, אבי סוחו, מה זה סוחו? סוחה של עץ. כן? אז הוא בא לגדור את עם ישראל, נקרא עץ. כן? זית רענן יפה פריטו הבקרה השם שמך. איפה זה כתוב? מה? זית רענן יפה פריטו הבקרה השם שמך. כן, בירמיה. כן? אז עם ישראל השתחק כגפן פוריה, וגם עם ישראל נמשל לגפן. זה יחזקה. אז זה אבי סוחו, כאילו שהוא אבא של עם ישראל. אז אתה רואה כל מיני שמות שהם נראים מוזרים ומשמעותיים. צריך לחפש בכל שם, ויש שמות שאנחנו לא יודעים. הגמרא מספרת עירובין שיש שם פרק, מפרק ב' עד פרק ד' או משהו כזה, ישבו לפענח את השמות חכמי ישראל משך כמה וכמה חודשים. אז הם הבינו שכל שם בא לרמוז על משהו. ואתה רואה שמות, זה נראה לך מוזר, כי אתה לא יודע על מה זה בא. יכול להיות, כי לא בגלל שאין לזה משמעות, אלא שבגלל שלך אין סיכוי שתגיע לזה. אז חבל על הזמן שלך. חכמי ישראל היו גדולים והם ישבו. רבי יוחנן במסכת מגילה, כשהיה לומד דברי הימים, היה אומר את הפסוק הזה: כל דבריך אחד הם ואנו יודעים ודורשם. כל דברי הימים זה בא לרמוז על דבר אחד, וברוך השם שאני מבין את הדבר הזה ואני יודע לפי זה לראות את ההקשר בין דבר לדבר. אז כל השמות שנמצאים בתנ"ך יש להם משמעות. לחצילה האדם צריך לפתור לתת שם עם משמעות, עם משמעות טובה. היה מישהו שנולד לו בן ורצה לקרוא לו אב שלום. למה לקרוא לו אב שלום? שם יפה, מה עד אב שלום? אבל אתה יודע מי היה אב שלום. בסוף הוא הסכים לשנות לאבי שלום. ויש תוספות בכתובות על חנן בן אבי שלום, שני דייני גזרות היו בירושלים, אדמון וחנן בן אבי שלום. התוספות אומרים שצריך להגיד אבי שלום ולא אב שלום, כי לא טוב לקרוא על שם של רשעים. זה אחר כך מוליד תכונות של רשע בילד. מה? נכון. מה כותב על זה הרש"י? היית בשיעור תנ"ך יום שישי האחרון, שם כתוב פעמיים על אביה שהיה בן מאחה בת אבי שלום. הוא כותב שם גם רש"י וגם הרד"א, שלמה צריך להזכיר פעמיים? פעם אחת הוא הזכיר לנו להבין שכל הקלקולים שלו נבעו בגלל שהוא היה נכד של אב שלום. זה הזיק לו והוליד בו תכונות מקולקלות. מה? כיוון שהוא בא מאב שלום, לא, בתנ"ך לא רצו להגיד אב שלום, הם אמרו אבי שלום. אבל סבא שלו היה באמת אב שלום, וכיוון שהוא היה מקולקל, שם זה לא רק השם, שם הוא גם היה באמת קשור. סבא שלו היה באמת אב שלום. זה איזי.
כל
אנשים
כבר להביא להם
אליכם. אליכם זה שם
של זה. שם.
מה? לא אליכם. למה אתה יודע?
השם
המביא החורף של אליכם. זה סיבה? אתה היית מקורא לבן שלך נפוליון? אלכסנדר היה יווני, והקוטים אמרו לו שהיהודים הם אויבים של העם היווני, שהנה כל העמים מסכימים להכניס את הפסל שלו למקדשים שלהם חוץ מהיהודים. אז שמעון הצדיק אמר לאלכסנדר, אצלנו זה לא בגלל שאנחנו מרחזים אותך ומזלזלים בך, יש לנו איסור להכניס תמונה של אדם. כדי לפצות אותך, כל אנשים שידעו השנה יקראו לבן שלהם אלכסנדר להראות שאנחנו אוהבים שלום ומחכים את זה. אז מזה בא השם אלכסנדר. לא בגלל שפתאום התפעלו ממנו, אלא כדי להציל אותנו מאיסור עבודה זרה בעצם.
אני
לא מכיר,
אני מכיר,
מי היה אנטיגנוס? מי? יש כמה אנטיגנוס. אנטיגנוס היא סופו, אתה מדבר. זה אנטיגנוס עם החשמונאים, זה כשהם היו צדוקים. אז יש אחד בשם אריסטובלוס ואנטיגנוס, אלה שמות שהעידו גם שהם רצו להתבולל בגויים, כמו שיש יהודים היום שקוראים להם עם הבא השם מרציאנו, השם שכולם מזהים אותו עם יהודים ממרוקו. מה? השם משפחה. מה זה מרציאנו? השם של מרוקאים או של טריפוליטאים, נכון? מה? ממה זה בא? איך אומרים רחמים באנגלית? בלטינית מרציאנו זה רחמים, זה שם נוצרי שהם מזהים אותו, מה הם אומרים שהם הרחמים והסליחות, מאותו האליל שלהם, משה הישראל שעשו נוכרים עבודה זרה, אז הם אימצו את השם מרציאנו, ויש יהודים שחיו עם גויים, אימצו את השם הזה. יש יהודיות שקוראים להם מארי. מארי זה השם הנוצרי של אמא של אותו איש. והם קוראים, וזה מזעזע, חשוב שיהודים קוראים לעצמם, לילדים שלהם, שהם גדלו בחוץ לארץ, שמות של גויים של עבודה זרה. זה בכל מקום, זה הגלות. זה בזמן השלטון של היוונים היו יהודים שהיו כנראה נטיות להתבוללות וקראו לילדים שלהם בשמות האלה. אחר כך השם הזה נשאר בישראל, תגנוס או אסטובלוס או אחרים. במקור זה היה סיבה לא טובה, אבל להיות שאותם אנשים היו צדיקים, תגנוס יוסופו היה צדיק גדול, היה עבדים, הוא לא אשם במה שההורים שלו קראו לו כך, והוא התעלה כל כך. אבל אתה רואה שבכל זאת ממנו יצאו הצדוקים שהם לא הבינו. לכן אחרי זה יעשה בן יועזר ויוסף יש צורדה, בו חכמים יזהרו בדבריכם על הרב שלהם, שמא תחום לו חובת גלות, שלפעמים מאדם שנולד במקום לא טוב, אפילו בלי כוונה יוצאים ממנו דברים רעים. גם צריך להיזהר בנתינת שמות, בסנדקאות, כל מיני דברים שחושבים שזה סתם עניין של כבוד. לא יודעים שזה דבר שיש לו השלכה על הנשמה שלה. כל זה צריך להיזהר. שים לב, יש בעמוס שם נקובי ראשית הגויים. מה זה נקובי ראשית הגויים? לא מובן. התרגום אומר שקוראים לילדים שלהם בשמות של גויים. וזה תראה הרבה יהודים שבאים מחוץ לארץ, קוראים לבנות שלהם, יש נשים דתיות, אבא, בנים שלהם מוריס, יהושע, מכיר את זה? זה בא מהמילה יהושע, זה שם של גוי. יהודים לא יקראו לשם של יהושע, זה גם מזכיר את אותו האיש. בכל אופן, מה? לא, הוא, אתה רואה שאצלו הוציאו את ההי מהשם שלו, הוציאו את העין, שהיה בזה משמעות טובה, וישאירו אותו רק בחלק ה... שאומרים שזה ראשי תיבות, עם משמעות זכרו. אתה יודע. כמו שחזר אומרים, מקצרים שם של מישהו. זה לא טוב. היום הרבה לבנימין קוראים בני, אביגד או עם אבי, אז לא יודעים אם האבי הזה הוא אביאל או אביגד או אבירם או אברהם. קוראים בשם אבי וקוראים בזה, מקצרים את השם ומאבטים אותו. הרצי יודע מאוד להתנגד שיקרו ל בני וכל מיני כינויים, ינקלה, שם זה יעקב.
מה?
יש שמות של אבות, יש שמות שהם רצינים לילד, שמות שיש מהם קדושה ובעברית. אומרים יעקב, שם יעקב. אתה משנה את זה ליענקלה, כאילו מה זה? נכנסת כאן אותיות שהן לא במקום, גם תלמוד וגם תלמוד. גם כמה זה יעקב בגימטריה?
190.
לא לפי החשבון שלו. 182. יוסף בגימטריה. מה? לא. אתה רוצה לנחש?
156.
156. מחלק ל-6. כמה זה? כמה? 26. זה שם הבעיה. נכון? ויעקב מחלק ל-7. זה גם 26. ובמילה יעקב יש 7 פעמים שם השם. אני לא אעשה ב-6 פעם שם השם. קראת ינק עליה? במקום שם השם. סתם אותי עוד בלי טעם ובלי דרך. למה? כי נוח לך לקרוא לילד בשם חיבה. אבל יש לו שם משמעות. כמה זה יצחק בגימת עולם? חלק ל-8. 26. אתם רואים שהשמות של האבות יש להם משמעות? רואים שיוסף הוא בדרגה פחות מיד. אנו אצלו זה 6 פעמים שם. אצל יעקב זה 7 פעמים. אצל יצחק זה 8 פעמים. אבל הנה זה כמעט יהיה אחרת. יש בו נכון. של שלמות של הגוף של האדם, רמח דברים ושעשה בי. אברהם זה גימטריה של רמח. זה לא מקצת, זה משמן. תשים לב שכשקוראים עוזיה, זה פחות טוב מהזרים. כשמספרים על החטאים, קוראים לו עוזיה. כשמספרים על ההצלחה, קוראים לו עזריה. עזריה זה שהשם עוזר. עוזיה זה שהוא מאמין שהעוז שלו זה בא מהשם. אבל בפועל הוא עובד לבד. הוא לא מצפה לעזרת השם. תראה שכשהוא נכשל, קוראים לו עוזיה. תראה, דוד בדברי הימים זה עם יוד. ובשמואל זה תמיד בלי יוד. למה? סתם. לא משנה, אין מה לדרוש בשמות. יהוד זה עוד משם השם, נכון? יוסף, כשזכה לעמוד בניסיון, עדות ביוסף שמו. סיפור לו עוד עוד ה' משם השם. יהוד כבר. כן? דוד, כשמוסיפים לו את עוד יהוד, זה מדבר לקדושה שלו. שמואל ב' שמואל א', הוא נכתב על הימים שהוא חי. בימים שהוא חי, אז במשך החיים היו לו הרבה מאבקים, הרבה קשיים, הוא התמודד איתם, ולפעמים היו חולשות. אחרי שהוא נפטר, כשאנחנו רואים את הסך הכל של האישיות, אנחנו רואים שכאן איש מעלה, גדול מאוד. כמו שאתה רואה בתהילים, שלא עוד מזמור לדוד, אלא מזמור לאסף, זה בדור אחר כך. כסאו כשמש נגדי, כירח יקון עולם ועד בשמת נאמן שלה. הקדוש ברוך הוא אומר שהכיסא של דוד זה כמו שמש. לא, לא אמרו את זה על אדם אחר. אחרי שרואים את הסך הכל של מה שעשה דוד לעם ישראל, ספר התפילות שלו שעד היום זה ספר התפילות הקלאסי והעיקרי של עם ישראל. כל התפילות שלנו בנויות על התהילים. אין תפילה שאנחנו לא מזכירים פסוקים בתהילים. אפילו הנוצרים להבדיל בכנסיות שלהם קוראים פרקי תהילים. וזה דבר אחד שהוא נתן לנו לב. תפילה זה מעיד על הלב. הלב זה הרצון של האדם. השכל זה מה שהשם נתן לך, זה לא שלך. למרות שאתה חושב שזה שלך, אבל זה קיבלת. כישרונות, אדם מקבל מלמעלה. לב זה מה שאני רוצה, זה שלי. על דוד המלך, כתוב, אני תפילה. כל האני שלו זה תפילה. כל האני שלו זה צמאון כלפי מעלה.
אתה מבין שאני של דוד המלך זה התפילה, זה תהילים. בזכות דוד המלך יש לנו את ירושלים, הוא קבע אותה לירבירה. זה נשאר כל התפילות שלו, כל ברכת המזון במזכירות. כשמדברים על האישיות שלו בצד השלמות, זה אימיות. האישיות הפרטית בכל מאורה ומאורה זה בריאות. אז יש משמעות לאותיות. האותיות הן לא במקווה, השמות הן לא במקווה. זה נראה לנו אולי, לא תמיד אנחנו מבינים, זה הכי פשוט להגיד שמה אנחנו עובדים, כנראה שזה בלי היגיון. זה לא כך. דברים נכתבו על ידי גדולי עולם. הייתי במילואים לפני 50 שנה, משהו כזה, ובפטרול שלי הייתי פעם עם פרופסור לתנ"ך, והוא כתב לי שהוא עשה עבודה על זה שלדוד לא קראו דוד אלא השם שלו אלחנן. אז אמרתי לו, תראה, בתנ"ך השם דוד זה השם שמופיע הכי הרבה יותר. אין שם חוץ משם השם, אין אף שם, אפילו לא שם משה רבנו, כמו השם של דוד. זאת אומרת, השם הזה הוא השם הכי מוכר. איך אתה נשאל על מקור אחד, אלחנן, ואומר שיערי זה היה בעצם ישי, רק זה נפרד, זה נהיה כמו עין ורש, וכתוב שהוא היה בן דודו של, של מי שבא והרג את לחמי אחי גוליאת. זאת אומרת, לא, לחמי זה בגלל שהוא בא מבית לחם. אמרתי לו, אתה סומך על מקור אחד מול 700 מקורות. אמר לי, זה הבעיה שלכם הדתיים, שאתם מחפשים אמת ואנחנו לא מאמינים שיש אמת. אני יכול להגיד מה שאני רוצה. תודה. את ההבדל בינינו לבינם.